מספללים רפואנו השם, מאמינים לי שהוא עושה כביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עכשיו איתכם
ערב חי,
ערב חי, עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, יום רביעי בשבוע. אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני ממונות, למרות שיש פה אני רואה גם נגיעה בדברים קצת שונים מעט.
תשמע, השאלות היום יפהפיות, כמו שאומרים, אחת אחת.
לא, זה גם נושא של הלכות גזל.
נכון,
אבל גזל, רואים שמלווה את האדם לא רק בכסף וממון, אלא גם בפעולות אחרות שאדם עושה, גם יכול לבוא על איסור גזל. וכמובן, כוללת הכותרת של היום, כמו שדיברנו, ודיברנו ככה קצת לפני, זה הסיפור המדהים עם ההגרלה, שבן אדם זכה בהגרלה, זכה בדירת החלומות, בפנטאוס, או כל דירה או דירה אחרת, לא זוכר את המקרה המדויק, אם זה דירת גן או דירת פנטאוס, כבר רוצו להתקשר אליו, כבר הרימו את הטלפון, להודיע לו שהכרטיס שלו זכה, ואז הם מגלים
שהתשלום,
האשרה היא סורב.
והסיפור הזה סיפר מיילך בידרמן.
הרב.
מיילך בידרמן. מה שהיה זה ש...
פדרו לו את זה, כן.
שראו באמת שהכרטיס האשרה שלו לא עבר, ואז שאלו שאלת רב, לא זוכרת איזה רב, שאלו מה לעשות בסיפור הזה, הוא אמר להם ככה, תתקשרו לאותו זוכה, תגידו לו שלום, מדברים מישיבת זה וזה, תרמת כך וכך, עכשיו אנחנו רואים שהכרטיס האשראי לא עבר, אם אפשר בבקשה לקבל את פרטי כרטיס האשראי שוב לנסות להעביר. אם האדם ייתן לכם את מספר כרטיס האשראי, תסלקו באמת את התרומה ותודיעו לו שהוא זכה. אם הוא יגיד, נתקררה דעתי, לא רוצה להתרום,
אז יפסיד,
ואכן... כך היה, הוא אמר, עזבו, די, גמרנו.
התשובה היא לא בדיוק תשובה הלכתית, היא תשובה יותר רעיונית, אולי מעניינת, על פניו היא לא תשובה הלכתית. זה לא הפתרון ההלכתי פה במקרה הזה. בוא נשמע.
יש לנו שאלה.
עוד אותו זה יקרה. טוב, הקווים שלנו עבורכם, 03-593-93, 03-593-93, שלמה פולק בהפקה, ואורי כהן. הוא הטכנאי שלנו.
אגב, גדעון סער אמר שהוא ייתן הודעה לתקשורת ב8:15, שמעת משהו?
מה אמרת לי את זה? עכשיו אני לא יהיה מרוכז בשידור בכלל, עד שאני לא יודע מה...
אני לא יודע, אני לא שמעתי מה... ב8:15 הוא היה אמור לתת הודעה לתקשורת, גדעון סער. מה היה?
אם זה יהיה משהו מספיק דרמטי... זה כבר היה.
כן, זה היה. ואני לא יודע מה קרה.
ובכל זאת לא שמענו על זה, אז כאן נראה שלא הפסדנו. טוב, אנחנו, אבל לא רוצים לאבד זמן יקר, ולכן אנחנו נפנה כבר אל המאזין הראשון שלנו. שלום לעקיבא.
תודה.
עקיבא, ערב חי.
ערב חי.
מאיפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
מהמרכז.
מהמרכז. טוב, יאללה, שים לב לשאלה הראשונה.
יוחנן עובד דואר, הוא ביקש לדעת האם הוא יכול לקחת עתים ממקום העבודה. אפשרות מספר אחת מותר, האפשרות השנייה פחות משווה פרוטה. באפשרות השלישית אסור, אז מה ההבדל בין 1 ל-2? מותר? או 2 זה פחות משווה פרוטה?
אם זה עת פשוט, פחות משווה פרוטה...
אין עת שפחות שווה פרוטה.
לא, יש עשה את הסכון, את הזמנה של כמות אדירה מסין, ואז יוצא לך ממש גרושים.
אז עתים ממקום העבודה, אפשרות מספר אחת מותר לקחת, האפשרות השנייה מותר רק בתנאי שמדובר בעת שהוא פחות משווה פרוטה, האפשרות השלישית אסור.
זה מדובר
שמרשים
לה?
אם מרשים לו, אז מה הבעיה? אז הוא יכול לקחת לך גם...
מדובר ב... אנחנו לא יודעים, הוא לא שאל אף פעם, והוא טועה לעצמו, התחיל עבודה חדשה עכשיו.
יש עתים, בכל מקום עבודה, יש קופסאות עם עתים. מותר לו לקחת הביתה?
נראה לי שפחות
משווה פרוטה
מותר.
התשובה אינה נכונה.
התשובה היא נחרצת שאסור.
וכבר דיברנו על זה. יש פה כמה דיוקים, אבל לפני, הפרוטה, גם אם הדין הוא הלכה למעשה שלא צריך להחזיר פחות משווה פרוטה, אבל עדיין ברור שיש איסור לגזול גם לגנוב פחות.
לגנוב ברור שלא.
שהרי זה איסור הזה, הוא מוגדר אפילו איסור גזל לכל דבר, וודאי על פי הדין של חצי שיעור אסור מן התורה, אז גם אם אין על זה חיוב תשלומים, כי הם מוכלים על כך, אבל איסור גזל יש. עכשיו תשים לב, דייקנו בשאלה, שאם קראת, אני מקווה שקראת אותה כמו שכתוב, יוחנן הוא עובד בדואר דואר ישראל. זאת אומרת, שהמאזין ששאל, ושאל הוא קצת בצדק, ככה, אפילו צחקתם עליו קצת כזה.
כן, מה זה? מה שאל ברשות? מה זה ברשות? אם יש לי רשות, אני גם יכול לקחת הביתה מכונת רנטגן מהעבודה.
נכון, אבל שים לב לשאלה, תדק את השאלה, לא סתם אנחנו כתבנו את השאלה בצורה כזאת. יוחנן הוא עובד בדואר ישראל. הוא לא עובד בחברת פרטית בקיוסק של רבי חברון במעייני הישוע. הוא עובד בחברת ציבורית ממשלתית. אני לא מאמין שהוא התקשר לשר ישראל קץ ושאל אותו אם הוא שאלה להשתמש בעת, לא יודע אם הוא אחרי זה.
לא, אבל לכאורה למנהל יש את הסמכות במקרים כאלה ואת השיקול דעת. כשממנים מנהל בכזה מקום יש לו סוג של סמכות.
זה מעניין, יכול להיות, יכול להיות.
יש סעיף שנקרא ציוד משרדי,
כן, אבל הוא לא יכול לחלק את זה כראות עיניו.
לא, אבל תחת שיקול דעתו לכאורה
שיקול דעתו, כן, זה נכון, יש בזה הסתכלות
מסוימת. הרב רוצה להגיד שיש הבדל אם מדובר בחברה פרטית או בחברה ממשלתית בעניין הנושא העתים.
נכון, זאת אומרת, גם אם במקרה שהיא חברה פרטית וזה אדם שהוא, אתה יודע, אתה יכול לשאול את המנהל כמו שאתה אומר, או אדם שהוא אחראי על הציוד, אז אדם פרטי יש, זה שלו, הוא יכול לחלק לך מה שהוא רוצה וזה תלוי בדעתו.
אז פה אפילו אי אפשר לתת אישור לכאורה.
כן, אם יש לו באמת את המקרה הספציפי שיש לו אישורים, אז הוא יכול לתת, אבל לא בטוח שתמיד יש את
המקרה. בוא נגיד שאין, מדובר בחברה שאין.
כן, איך תשאל עכשיו את הבעל הבית. אז פה זה חמור תפי, חמור תפי. ולכן יש מקום לאסור, להשתמש ולקחת עתים בצורה שהיא לא מותרת. עכשיו, זה שאלה מאוד אמיתית, ושאלה מאוד קשה, ואני הראיתי פה על פניו שאלה עתים, אבל זה דבר, תופעה מאוד מצויה. זה תופעה מאוד 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 מצויה, שאנשים לוקחים עתים ממקום העבודה, ובוא נעצור בעתים ולא נמשיך הלאה, כי אנשים לוקחים גם דברים אחרים.
פה ברדיו, למשל, יש פה בדרך כלל, באולפנים מסתובבים עתים, אבל התחלופה של העתים היא מאוד גבוהה. מה זה אומר? שאנשים לוקחים איתם את העתים. כן. אז שיופי לא שמים לב.
ולרוב בטעות,
נכון.
השאלה, יש גם כאלה ששוכחים לעתים את העתים פה, אז יכול להיות, וזה נכנס למחזור העתים.
אולי עתים זה נושא שגם כן הבעל הבית יודע שזה קורה.
אז השאלה זה כמנהג המדינה. אפשר להגדיר את זה, וזה מאוד מעניין, כי שאלו אותי את השאלה הזאת. האם באמת אפשר להגדיר את לקיחת העתים והחפצים אתה יודע, הקטנים האלה, האישים, בתור מנהג המדינה. זה מנהג המקום, מנהג המקום. בבנק, למשל, מאוד מצוי שהבנק נותן לך את העת, ואחד ייקח אותו אחר כך איתך, אתה יכול לקחת. זה באמת, אולי שם זה אפילו יותר מצוי, כי זה גם עם ה...
אם זה עם הלוגו,
אז... ויש איזה אינטרס, יש להם אינטרס שידעו, ואולי זה סוג של פרסום.
אז אולי צריך להגיד לרדיו שעשו פה עתים עם לוגו של כל חי, ואז אין בעיה. זה כבר יהיה פרסום.
אז זהו, אז באמת, על פניו, הדבר הזה אסור, וזה איסור גזל, וצריך לדעת את זה. עכשיו,
זה לא רק עתים, זה גם ניירות ה-4.
אתה כבר מדבר אולי על המכילה. שאולי יש איזושהי מכילה של מקום העבודה.
אני פעם שאלתי מנהל סופר, אני ראיתי, בסופרים גדולים יש דברים במשקל, יש חמוצים במשקל, יש סגורות במשקל. ואנשים אוכלים תוך כדי קנייה, ויום אחד שאלתי איזה מנהל סופר, אמרתי, תגידי, אתם רואים מה שקורה פה? יכול להיות שאתם מפסידים פה. הוא אומר, במחיר?
זה גלום.
זה גלום.
אבל למה אתה מנהל סופר? תשאל את עצמך. גם אצלך אנשים היו באים ומכניסים את היד לפיצוחייה ו...
מהעצבים שלי הפסקתי, לא יכלתי לראות את זה.
נו, אז מה אתה שואל על הסופר?
לא יכלתי לגלם את זה במחיר. נו. לא יכולתי.
זאת אומרת בעייתי.
אבל זה גם לפי הערכה, זה מובן שזה מותר. כי עוד שזה רגילות, שדברים שפתוחים, אנשים רוצים לטעום בשביל גם לדעת אם זה טרי, ולא באים לאכול.
לא צריך לאכול 100 גרם בשביל לדעת אם זה טרי. מספיק אחד.
וגם אם תבקש, כמיד בדרך כלל בחנויות נותנים, נותנים לטעום, תבקש טעימה, נותנים לך.
אז לכן... לא, בסדר, השאלה, יש אנשים שהופכים את זה אבל למקצוע. שלא באמת טועמים.
הם טועמים מזה וטועמים מזה וטועמים מזה וטועמים מזה.
ואז חוזרים בצהריים לטעום עוד קצת.
כן, זה זהו,
טוב, בוא נתקדם למאזין הבא, שלום ליצחק.
שלום.
ברוכה.
איתי הוא עובד במשרד רואה חשבון, נאמן את נאמן. האם הוא יכול לצלם במקום העבודה את רישיון רכבו בכדי לשלוח למשרד התעבורה? זאת אומרת, האם הוא יכול להשתמש במכונת
צילום
לצורך אישי?
אפשרות ראשונה, יכול ואין צורך לבקש רשות, כי לא מקפידים על כך.
אפשרות מספר 2, יש לבקש רשות כל פעם שהוא מבקש לצלם. והאפשרות השלישית, מספיק בקשה חד פעמית כללית שהוא ישאל פעם אחת אם הוא התר לו לצלם, וזה מספיק לו חופשי חודשי לכל חייו.
שתיים,
יש לבקש רשות כל פעם שמבקש לצלם.
תשובה שלוש היא התשובה יותר מדויקת, היא גם לא הכי מדויקת, אבל היא יותר מדויקת, בגלל שמספיק בקשה אחת, הוא אומר, אני רוצה אפשר להשתמש לצורך הצילום, זה מספיק, בדרך כלל אנשים לא מקפידים, בינתיים להשתמש. אומנם, אם פתאום הוא בא עם איזה קלסרים, איזה הרמת מסמכים, אז פה באמת...
שזה חריג, אז כן צריך לבקש
לכאורה. אבל באופן כללי...
זה כמו בעבר, שיחות הטלפון היו משולמות פר שנייה, פר דקה, לא יודע, אז באמת היה עניין של עובדים מול מעסיקים, יכולים להשתמש לצרכים פרטיים או לא.
בכל הצילום זה נראה לי שכל בוס יודע שהעובדים משתמשים במכונת צילום של לצלם מסמכים אישיים. לא דיברתי על קלסרים.
זה שיודע זה לא אומר שזה בסדר.
לצלם מסמך, לצלם שתיים, זה, אני לא יודע, כאילו, אפילו אני, הקמצן שבקמצנים, הפולני שבפולנים, עובד שיצלם אצלי במכונת צילום שלי, והוא לא ישאל, זה ברור שכן, זאת אומרת, מבחינתי כמעסיק, כאילו...
אבל אני צריך לבקש.
אין לי עם זה בעיה.
אבל כמו שבקשה כללית מספיקה, נכון,
אם... לכן, בקשה כללית מספיקה.
נכון, בגלל מה שאתה אומר. יש אנשים מקפידים, אתה לא יכול לדעת, ולכן צריך לבקש.
טוב, אז למדנו משהו חשוב, תודה רבה לך. נגיד שלום וערב חי לאלעזר.
שלום, ערב חי.
ערב טוב.
לרשום שעות נוספות בשביל הביטוח הלאומי, זאת אומרת שהעובד מבקש מהמעסיק לחתום על מסמך כזב?
זאת אומרת, זה מאוד מצוי בחופשות לידה וכדומה.
לנפח את הדוח?
שהם אמורים לקבל 3 חודשים פר משכורות קודמות.
נכון, רטרו, שהוא צריך להגיש אחורה.
הוא צריך להגיש 3 משכורות אחרונות, ועד כפי זה, הביטוח לאומי נותן ממוצע. עכשיו, הוא למעשה עובד, מרוויח, היא עובד, לא משנה, 7,000 שקל.
אז הוא כבר 3 חודשים קודם מבקש להנפיק תלוש שכר גבוה יותר.
7,000 שקלים, מה אכפת לך? המעסיק לא משלם יותר, אולי הוא משלם את זה, זה תפרש, זה לא בעיה. אבל למעשה הם מגישים לביטוח לאומי, וכדומה הם מגישים את התלוש המנופח יותר.
ואז מקבלים קצבה שמנה.
ואז, כן.
אז השאלה הוא כלפי העובד, האם מותר לו לשקר, או כלפי המעסיק, האם מותר לו לחתום על כזו הצהרה.
נכון, נכון. גם וגם לכאורה.
העובד יכול לבקש, אבל אני לא אעבור איסור, כל עוד שלחתמו לו. בשביל ש...
לא, זאת אומרת, מי פונה?
לכאורה שלה, יש שניהם, מה ההבדל?
כן, אבל העובד לא...
כן, אבל אם העובד כן...
לא יצויר שהמעסיק כן חתם, והעובד קיבל.
זה ודאי. ככל שהמעסיק חתם, והעובד ישתמש, זה השאלה לשניהם, ודאי.
אפשרות ראשונה.
שאלה מעניינת. מצווה להטיב עם העובד.
זאת אומרת, ודאי שהמעסיק צריך להסכים לזה ולעשות את זה.
כן, כי זה באמת, מסכן העובד, בכל זאת, הוא מתאמץ כל כך. ומה אכפת למעסיק? הוא לא עולה לו כסף.
לא מהכיס שלו.
אפשרות מספר 2, איסור גזל. האפשרות השלישית, איסור שקר בוודאי. אז מה ההבדל בין שקר לגזל?
גזל זה גזל ושקר זה שקר.
זאת אומרת, שקרת, אבל בעקבות השקר קיבלת קריצה מנופחת.
האפשרות השנייה זה גזל. גזל ותו לא. אפשרות השנייה זה שקר בוודאי. גזל אנחנו לא נכנסים, זה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
טוב, האפשרויות הרשב די ברורות, מה תשובתך, אלעזר?
2,
גזל. אני לא מבין למה לא בחרת בשקר. שקר זה ודאי הרי, נכון?
זה לא שזה לא גזל. שאף אחד לא מבין את הרב לא נכון.
נכון. גזל שקר זה ודאי, גזל נשאל בשלב הבא.
בוא נסכם ככה, ברכה בטח אין בזה.
נכון, נכון, אני חושב שהוא יכול לשלוח בצורך את הכסף אם מגיע לאותו אדם, זה נכון ודאי.
טוב, אז לצערנו התשובה לא נכונה, כמו שהבנת אלעזר, זה אומר שאנחנו, זה שובר אותנו, חייבים להתאושש עם כמה פרסומות, ונשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חנוכה! תודה לעשרות אלפי המשתתפים. שמות הזוכים בפרסים הגדולים יפורסמו בשידור חי. מחר, בין 2-4 בכל חי. בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. חנוכה! איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
היום המוקדים נסגרים. שעות אחרונות נזכות בדופלקס חלומי רק עד 12 בלילה. חייגו עכשיו. כוכבית 45-74. כוכבית 45-74.
יוגורט תנובה. מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתה ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם ואנחנו ממשיכים בשרשרת השאלות המעניינות שהצטברו אצלנו הערב, ואנחנו עכשיו פונים למשה.
כן.
מוישה. לא, משה לא איתנו.
אז אולי... אולי נועם? תתקנו אותנו מה קורה? טוב, אנחנו לא שומעים את ההפקה, אבל אנחנו שומעים מאזין על הרקע. מה שמך?
משה.
משה. שים לב לשאלה הבאה.
עובד יצא לחלט. והוא מקבל תשלום מהמדינה על החודשים האלה שהוא לא עובד. האם הוא יכול לעבוד בעבודה אחרת, תוך כדי כך שהוא נמצא בחלט?
חלט, כלומר, מקבל כסף מהמדינה.
חופשה ללא תשלום.
אבל
הוא
מקבל...
המדינה
נותנת סוג של מסכורת.
סוג של משהו כמו 70% משכרו הוא מקבל ממדינת ישראל על החודשים האלה. האם הוא יכול גם לקבל את הכסף הזה ובמקביל לעבוד, איך שאומרים, בשחור? אפשרות מספר אחת, אין היתר. אפשרות השנייה, ינהג על פי רבותיו. ואפשרות השלישית, מצווה על האדם לפרנס את עצמו. אז זאת אומרת, בוודאי שכן.
מה אתה מכריע?
תלוי מה החוק אומר.
אין אופציה כזו. או שאין יותר, או שינהג על פי רבותיו, או שוודאי שצריך לעשות את זה כדי להרוויח כמה שיותר, אבל אדם צריך להתפרנס.
אם החוק עושה, אז אסור.
אני חוזר, אין אופציה כזו.
אין יותר, זה אפשרות מספר אחת, אפשרות מספר שתיים, ינהג על פי רבותיו, ואפשרות השלישית, כן, מצווה לאדם לפרנס את עצמו.
שתיים, שיש ספק, הולכים שואלים את הרב.
נכון מאוד.
למרות שזה קצת תמוע, הרבנים שלנו מתאים דבר כזה.
כן, זה שאלה מעניינת, האם מה ההגדרה של לקיחת כספים במקרה כזה, ולכן על פניו יש מקום לאסור את זה, יש מקילים, ולכן נשאל את רבותיו.
טוב.
טוב, שאלה נוספת.
המעסיק של דניאל שלח אותו לעבוד מהבית בשעת הסגר. אל תבוא לעבודה, תעבוד מהבית. עכשיו הוא עובד לפי שעות. מה זה כולל? איך מתנהלת העבודה על פי שעות מהבית?
מה ההגדרה של זמן?
זמן,
אומרת,
בבית.
60 דקות יש בשעה.
כן, אז
כמה מתוך זה צריך לעבוד?
אז אפשרות הראשונה, מרגע שהוא מתחיל עד שהוא מסיים, למרות שבקושי התעסק בעבודה, וזה מה שקורה.
היה לו קצת עבודה, הוא בבית, עבד שעה וחצי במקום 8 שעות.
זה בהרבה מקומות עבודה, אתה בא, מחתים שעון נוכחות ב-8, הולך ב-5.
עושה קפה בדרך,
תשאל כמה עבדת מבין השעות האלה, לא יודע, אולי חצי.
כן, אבל פה גם בבית, פה הוא בבית, יש לו ילדים, יש לו
משפחה. אז השאלה, מרגע שהוא מתחיל לעבוד עד שהוא מסיים, ולא משנה מה הוא עושה באמצע.
יפה.
והאפשרות השנייה, הוא צריך לעשות סטופר. רק הדקות שהוא עבד נטו, את זה הוא מגיש לבוס שלו כשעות העבודה, והאפשרות השלישית זה, כמו שעובד בעבודה. אם הוא אוכל צהריים בעבודה, שיוכל גם צהריים בבית, או חשבון העבודה.
ג'
ג' כמו שעובד בעבודה, התשובה הזו גם היא נכונה.
רגע, מה, מה, מה הוביל אותך? במה הוביל אותו באמת לתשובה הזאת? של למה לא רק הדקות שעובד נטו?
כמו שהוא עושה בעבודה, ככה עושה גם בבית.
כן, אבל זה לא מדויק, בגלל שיכול להיות מקרים מסוימים, למשל שאדם בעבודה כן עובד לפי גלובלי, לפי קבלנות, לפי
ספק.
ולכן באמת לא משנה כמה הוא יעבוד, הוא צריך להספיק, הספקת, קיבלת, לא הספקת, תעבוד בלילה. וכעת שמוצאים אותו לעבודה בביתו, אז פה כבר מתנים איתו, תעבוד לפי שעות. בכזה מצב באמת הוא לא יוכל להתנהג באותה צורה,
כמו בעבודה.
כמו בעבודה, כי בעבודה הוא לא עובד לפי שעות. מתי כן, מתי התשובה שלנו נכונה, שהוא יכול להתנהג בביתו כמו שהוא בעבודה, אם זה עוד באותו פרמטר, זאת אומרת, בעבודה הוא עובר פר שעות, פה הוא עובר פר שעות, אז זה אותו סגנון עבודה, אותו זכות תשלום, ולכן, כעת הוא בבית, אז הוא יכול להתנהג כמו שהוא בעבודה. זאת אומרת, בעבודה הוא היה עובד פר שעות, בכל פעם המחשב לעצמו.
אז אנחנו מדברים פה שאותו דניאל עובד לפי שעות.
גם בעבודה, ודאי.
הבנתי, הבנתי.
וגם פה הוא עובד לפי שעות, אז כן, זה שהוא בבית, זה לא אומר שהוא צריך לעבוד יותר, אלא אותו דבר.
או שגם בעבודה הוא צריך להתחיל לעבוד יותר.
זה כבר המעסיק, זה כבר הנושא של המעסיק.
טוב, שאלה נוספת.
זה כמו שפעם בא אליי זה עובד, אומר לי שהוא רוצה עלה, אמרתי לו, למה אתה רוצה עלה? אז הוא אומר, תראה חברון, בחודשיים האחרונים העבודה היא מאוד 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 קשה. אז אמרתי לו, רק שנייה.
מה היה קודם?
מה היה קודם? אולי תצא לי החזר על החודשים שלא היה עבודה. עכשיו יש עבודה, עכשיו אתה רוצה עוד תוספת. טוב. השאלה הבאה באמת זה לעבוד שעות נוספות ללא צורך. זאת אומרת, אדם נשאר בעבודה.
כן.
לא מחתים כרטיס יציאה, ממשיך לשהות במשרדו.
כמובן באישור. הוא לא עושה את זה בעל כוחו של המעסיק. המעסיק מודע לזה שאותו אדם נמצא שם.
אז מה זה ללא צורך?
המעסיק נמצא, אתה יודע, במשרדי, בגדל השן שהוא נמצא.
הבנתי. והעובד מתקף בעבודה.
כן, עוד יכול להישאר עוד כמה שעות, יש לי כמה דברים להספיק.
הבנתי, אבל באמת זה לא צורך.
באמת יוכל לעשות זה לפני.
טוב. אפשרות מספר אחת, אין בעיה. כל עוד שזה בהסכמה, הסכים. מה זה משנה? אז מה אכפת לי? האפשרות השנייה זה איסור בלטשחיס. והאפשרות השלישית, מדובר באיסור גזל.
אז אושי. אחד, אם זה בהסכמה, אתה אומר שאין בעיה. צודק, אז השאלה אם זה בהסכמה כי המעסיק לא מודע.
רגע, בהסכמה זה הונאה, מה זה בהסכמה? הוא אומר לבוס, בוס היקר, אני נשאר פה עוד 4 שעות או אני נשאר קצת. מה הבוס חושב? יש לו עבודה. הוא אומר לו בסדר.
זה זכותו של הבוס להיות תמים, אין בזה איסור. והעובד לא צריך להפסיד מזה, הוא לא משקר אותו, לא מרמה אותו, אני רוצה להישאר פה עוד סברים להספיק עוד.
זה לא הונאה, הוא לא גונב את דעתו.
הבוס צריך להיות יותר אולי
ערני ליכולות העובד.
כן, ולהגיד לו, שמע, תעבוד את העבודה שלך בזמן, בזמן שאתה
חושב... שינזוף בו שהוא לא הספיק בשעות שלו לסיים.
אם הבוס הוא נחמד והוא טוב, רביח העובד?
אצלי זה לא היה קורה. אני מבטיח לך. אתה צריך להישאר. מה צריך להישאר? מה אתה צריך לעשות? בוא תסביר לי למה, אין בעיה. תשכנע אותי, אני אשאיר אותך. רק תסביר לי מה אתה הולך לעשות בשעות האלה.
בגלל שיש כאלה בוסים כמוך, לכן ההלכה היא כזאת.
ולכן צריך הסכמה.
לכן צריך הסכמה, אבל כמה שהוא מסכים, אין בזה בעיה.
שאלה רביעית.
איי, 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 איי. מיכאל עובד כפקיד קבלה בבית מלון, אבל אין הזמנות. האם הוא יכול ליצור הזמנות?
פיקטיביות, כאילו.
כן, הזמנות שווא. תבקש מהחברים, מהשכנים,
תתקשרו. תתקשרו. תבטלו עוד 4 ימים.
תתקשרו עכשיו, תתקשרו. שיש.
קודם כל למלות את היומן, ומה יהיה מחר, אני לא יודע.
כי הוא מפחד שאנשים אין לו עבודה, הוא נמצא שם, אנשים לא מתקשרים, במיוחד התקופה הזאת.
יגידו לו, רוצה לחל"ת.
כן, הוא לא רוצה שיוציאו אותו.
אתה יודע שיש לפעמים, הסוכנים האלה של סלקום, אורנג', פלאפון, שמקבלים עמלה על כל...
חברי לך, תחבר לשלושה חודשים, ואז תנתק.
כן, דעות לך, קודם כל, 3 חודשים, ואחר כך תנתק.
אני חושב שבמקרה הזה, יכול להיות שזה גם על דעת החברות, כי כמה לא בסוף מתנתקים?
כן, כן.
תשווה להם את האלה שמתנתקים בסוף, כי... נראה לי, שוב, אני לא יודע, אני לא מדבר, אין לי הבנה בתחום.
ותועלת החברות, בגלל שזה פר מניות בבורסה, ככל שיש לך יותר לקוחות, אתה עולה לך מניה.
אז אולי יש להם, אז אין להם בעיה.
אינטרס מכל הכיוונים, נכון. כן, בדיוק. אתה יודע כמה קל להתחבר וכמה קשה להתנתק.
כן, בטח. אז אנחנו חוזרים חזרה לבית מלון, שהוא בסוף יום צריך להראות דוח הזמנות, ועכשיו הוא יוצר דוחות פיקטיביים.
דוח פעילות אפילו, לא צריך לזה הזמנות.
אפשרות מספר אחת, כן, חייכו קוידמים. האפשרות השנייה, איסור שקר. האפשרות השלישית, גם שקר וגם גזל. מה אתה אומר על מיכאל?
נראה לי שלוש.
שלוש, גם שקר.
גם שקר, גם גזל. נראה לך מעולה ונראה לך טוב. ברור, אבל בסוף מה השאלה בכלל?
בכלל לא ברור. מילא שקר, יכול להיות, אולי הוא גרם לשקר, אבל גזל יש פה מקום לדון. כי עד כמה שהוא עובד, זאת אומרת זה גרם הגזל, זה לא שהוא גזל מישהו, אלא הוא עובד.
אבל הוא מקבל שכר על סמך הפעילות שנעשתה היום.
הוא מקבל שכר כי העסיקו אותו בתחילת החודש. יכול להיות שהם מפטרים אותו, אם הוא אירועים שהוא לא...
אז הוא יוצר מצג שווא.
הוא יוצר מצג שווא. להגדיר את זה כגזל, זה לא גזל המקורי, שאדם בא, נכנס לבית של מישהו וגונב משהו
מביתו. טוב, שקרן גם זה גרוע.
אז זה גרמה של גזל.
זה סוג של בעייתים חיים המוני.
שאלה חמישית ואחרונה עבורך תהיה מרוכז.
הילה, היא מזכירה במשרד עורכי דין, שיוצאת מדי פעם למשרדי הטאבו, לסדר את העניינים. האם היא יכולה על הדרך לעשות עוד כמה סידורים שקשורים לעצמה? אפשרות מספר אחת, אין בעיה, כולם עושים את זה.
מה שאמרנו, מנהג המדינה?
מנהג המדינה,
הולכים למשרד, עושים עוד דברים, קניות.
אפשרות מספר שתיים, זה מדובר באיסור גזל. ואפשרות השלישית, איסור הונאה. מה קורה לעובד שנשלח למקום מסוים בלשות העבודה?
ועל הדרך עושה סידורים פרטיים.
ועל הדרך עושה סידורים פרטיים.
או שאין בעיה כי כולם עושים כך, או שזה איסור גזל, או שזו איסור הונאה.
אוי נוי.
נראה לי זה שתיים.
שתיים, איסור גזל.
אם זה לא מנהג המדינה.
מה זה מנהג? מנהג המדינה לגנוב, אז מותר לך לגנוב.
שתיים אתה אומר, ואתה צודק.
זוכק.
חמש תשובות נכונות.
פה זה גזל. פה זה
ודאי
גזל.
כי זה שעות עבודה.
כי זה שעות עבודה. היא מקבלת שכר על העבודה, לא על טיולים. זה גזל, זה לגזול כפשוטו את המעסיק, המעסיק משלם שעה 50 או 100 שקלים.
אם בזמן הזה יכולה להגיע עד למשרד ולעשות עוד כמה דברים, בזמן הזה הלכה ועשתה קניות.
לא עוד דברים, להרים טלפונים. בזמן הזה יוצאים לטיולים, לדיבורים, לדבר הזה הוא איסור חמור, איסור גזל לכל דבר. זה גזלת ממון של המעסיק, כמובן, כמובן, שאנחנו לא מבקשים מבן אדם להיות עכשיו לנסוע בלחץ ובמהירות, בסדר, זה צריך לעשות את זה, צריך, ראוי, כמו שגמר מביאה, אבל למשל שאפילו לא דיבר, לא דיבר עם התלמידי החמי שהגיעו לבקר אותו בזמן שהוא עבד, הוא לא דיבר, לא אמר להם שלום, הוא לא מתנו לנו שלום, אה? הוא אומר, שכיר יום אני מקבל פר שעה. מקבל פר שעה, אני לא יכול להגיד לכם שלום, על חשבון המעסיק.
איפה העובדים האלה? איפה העובדים האלה?
איפה העובדים
האלה? אבל, אנחנו צריכים לדעת ש... הוא זכה שירדו גשמים בזכותו, זאת אומרת, רואים שזה...
דרגה מיוחדת בכל זאת.
דרגה.
טוב, אני חושב שגם דעתו של המעסיק זה לא שעובד יהיה בסטרס.
כן.
בסוף רוצה שהוא יהיה מבסוט בעבודה.
אין בעיה, תשמע, גם אני לפעמים כשנגיד עובד, נגיד עבד בלחץ, אני אומר לו, צא להפסקה, תאכל משהו, תנוח, אין שום בעיה, אני גם לא... זה שהוא מקבל שכר על שעה, אני לא...
זה לא סיבה לרדות בו, אתה אומר.
כן, בטח, אין לי עניין שכל הזמן לראות אותו עובד, יש לי גם עניין שינוח ושיוכל ושיגור כוחות
לסיבור הבא. בסוף אם הוא לא יהיה מרוצה, אז
הוא
ימשיך, כן. טוב, מקבעת בדרך אליך, אנחנו מודים לך, משה, ואנחנו...
תודה רבה.
תודה לך, נאמר שלום וערב חי לנועם.
ערב טוב.
תשמע, זו שאלה מעניינת.
שאלה מאוד אקטואלית.
ותיזהר, הרב אושרוביץ' שלא יחכו לך למטה.
רגע, אתה מדבר על שאלה 9 או 10?
9.
9, אוקיי, בבקשה.
למי מגיע הטיפ של השליח? עד היום חשבתי, עוד פעם, יש לנו 3 אפשרויות.
רגע,
אנחנו מדברים על השליח, שזה נכון.
הזמנת, נגיד, פיצה, הגיע עם שליח... נוהגים לתת טיפ.
אז דבר שלנו נוהגים לתת טיפ, ואני לא ידעתי שזה כזה לא מצוי, דיברתי עם אחד השליחים, יהודי שהוא ככה גם לא מתורה וגם מתנהג כשליח.
ו?
והוא אומר שהתופעה קצת יורדת, במיוחד במקומות ה... הוא אומר, אני לא אוהב ללכת למקומות שיש שם, נקרא לזה, מצב...
סוציו-אקונומי נמוך יותר. דווקא גבוה יותר?
הם לא נותנים.
הם דווקא מחכים לעודף. זאת אומרת שהם שילמו 20 שקל.
הם יודעים להעריך את הכסף שלהם.
אז אם פיצה עולה 18, מחכים לשני שקלים.
אני עבדתי פעם בחברה של ניקוי יבש, עבדתי בחברה של ניקוי יבש, לפני איזה 30 שנה, וזוכר שהיה אצלי מישהו שהלכתי, הבאתי לו דברים, עולה יורד, עולה יורד, חליפות, חולצות, תה, 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 אדם עשיר, עמדתי בפתח חבילתו, כמו שאומרים, הווילה שלו, יצא איזה, לא יודע מה, איזה 900 ומשהו, 89 שקל, הוציא 1,000 שקל, הייתי בטוח, כאילו.
שמור את העודף.
הוא עושה לי ככה, עם היד.
מושיט את היד.
מושיט את היד, ואני עושה ככה.
שלום אולי.
לא, 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 לא שלום, הוא פשוט המתין ל-11 שקל עודף שלו, שעליתי וירדתי ועליתי וירדתי, ושילם על כביסה 1,000 שקל, עמד וחיכה.
אז קודם כל, אני הבנתי שהעניין של הטיפ, לא יודע אולי אם זה שלכם אותו דבר, זה חובה ממונית, כי האדם יודע שזה חלק מהתשלום.
אבל בשליחים זה גם ככה? אני לא...
אז זהו, אז זה מה שמנסה, יכול להיות שלא.
היום יש קומבינה, בגלל הקורונה, אז אנשים מנצלים את זה בשביל לא לתת טיפ. אומרים לשליח, תניחו את זה על הדלת. כי אם פותחים את הדלת לשליח, לא נעים, אתה חייב לתת טיפ.
אז תשאיר את הטיפ מחוץ לדלת.
כן, כן, אני אומר, אומרים, תשאיר ליד הדלת. השאלה עוד פעם, אם זה מנהג מדינה ומנהג דינו, אני לא, מה דינו של טיפ?
לא ראוי לא לתת, זה בטח. אם זה עניין
של השליחים בונים על טיפ, אנחנו יודעים.
כל שליח, שליח שמגיע מחברת אשראי, כל שליח צריך לקבל טיפ.
לא, לא, לא,
לא שליח עסקי שמביא לך מעטפות.
למה לא?
לא, יש שליחים שחלק מהשכר שלהם זה הטיפ.
זהו, זה צריך לדעת.
לא, לא, זה בראש שלהם.
לא חברות כמו UPS שמעבירות חבילות של דואר. בדיוק. הם גם בדרך כלל לא רוצים לפגוש אותך, הם מראש משאירים לך, הם מבקשים להשאיר את זה מחוץ לדלת.
אלה הם זמן ששולחים את הדברים האלה. אבל אדם שמביא לך פיצה, מביא אוכל, מביא דברים, כשהוא בונה את השכר שלו, אומר כך, אז אני מרוויח מהמעשי כך וכך לשעה, כך וכך, מהטיפים אני אעשה עוד ככה וככה בערך. זאת אומרת, הוא בונה, הייתה לנו שאלה פעם על...
חוק הטיפים, נכון? דיברנו על זה שיעור
שלהם עשרה. על עובד, כן, בבית חולים, לגבי פרסונל, לגבי הנחה לעובדים.
כן.
שעובד יודע מראש שהוא בונה את השכר, שזה חלק מהעבודה.
טוב.
גם שליח שהוא מחשב את שכרו, הוא לוקח בחשבון את הבערך כמה טיפים. אז קודם כל, את
הסיטואציה הבנת, נכון? נון.
אז למי
מדובר בשליח שמקבל טיפ כשהוא מגיע לבית של מישהו?
למי מגיע הטיפ של השליח? האם לשליח, האם לבעלים, או האם גם וגם, גם לבעלים וגם לשליח עצמו?
הטיפ קיבל 5 שקלים. למי זה שייך? למעסיק? לשליח עצמו? או צריכים להתחלק עם זה?
לשליח.
השליח, ההסבר שלו נכון.
אבל אם המעסיק לא היה מעסיק אותו, רגע, אם המעסיק לא היה מעסיק אותו, הוא בכלל לא היה מגיע.
אתם מדברים שאנחנו דנים עכשיו על פי מנהג המדינה, או על פי הדין של הגמרא בן דרי מדפנון?
של הגמרא, כמובן.
למי זה שייך? למי שייך? הטיפ.
זה לשליח, לשליח.
לשליח. אני מאוד מופתע מהתשובה.
לא, אני, מה שהמאזין ענה זה גם מה שאני הייתי עונה.
אני גם יכול להסביר את זה, זאת אומרת, גם
ברור,
זה שנותן, נותן על דעת זה שזה יהיה לשליח, אם הוא היה יודע שזה שייך גם למעסיק או שזה הולך למעסיק, אולי היה נותן.
רגע, אז התשובה שהרב אומר זה גם וגם.
נכון, כמובן.
השליח צריך לשפוך את כיסיו בסוף היום, לספור ולתת חצי למעסיק.
יתרה מזאת, יש מקרים מסוימים, במיוחד במסעדות, היום זה פחות מצוי בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שהמנהג הוא שכל הטיפים נאספים לחבילה אחת או לאגודה אחת, ומחלקים אותם שווה בשווה
בין כל העובדים. לא למעסיק, גם לי יש טיפים בעסק.
מה זה אומר? שזה בכל העובדים, שזה לא מגיע פר עובד, זה מגיע לעסק. והמעסיק
מחליט איך לחלק את זה.
הוא מחליט ככה או אחרת. עכשיו, זה גם לא מדויק שמגיע רק לעסק, בגלל שאני רוצה לדמות את זה לדין שכבר דיברנו עליו בעבר. מה קורה כאשר אדם מקבל הנחה, כאשר שליח מקבל הנחה? זאת אומרת, סבתא נתנה לחתן, לבני שלה, תקנה לנכדים נעליים, אמרנו, דיברנו על כמה פעמים, עולים 100 שקלים, כך 100 שקלים, ובסוף המבצע, וזה עולה 50 שקלים. או בעל החנות, אז אמר, אתה מכיר אותך וזה, 50 שקלים. למי הולך 50 העודף? אז במקרים מסוים, גמרא מביאה, דווקא צריך ללכת לבעל הממון. כי הוא שליח את כולם.
זה עם הסבתא והנעליים, דיברנו על זה.
ובמקרה שלנו, השליח, עם כל הכבוד לשליח, ובאמת הוא עושה עבודה טובה.
יש הרבה כבוד לשליחים.
טוב. עדיין בלי, כמו שאמר רבי ריאל, בלי המעסיק, בלי הבעל הפיצה או בעל החברה, הוא יכל לסיים עם האופנה שלו, ואף אחד לא אומר לו שלום אפילו. זאת אומרת, מדוע היום הוא קיבל את הטיפ של 10, 20, 50 שקלים?
בעצם זה אומר ששליח צריך להתנות, שליח שרוצה לקחת לעצמו את הטיפים, צריך להתנות מראש עם המעסיק שלו.
הטיפ שלי.
שהטיפים שייכים
לו. אני שואל, איזה מסר הרב מעביר לשליח החרדי שכרגע שומע אותנו?
שילך למעסיק שלו ויסכם איתו את זה בצורה ברורה.
אני למשל לא חשבתי אחרת. אני יש לי קופסה של טיפים בעבודה, ואנשים כן נותנים טיפים. יש מישהו מהעובדים שהוא אחראי על הטיפים.
ומה עושה?
אוספים את זה ומחלקים את זה בין העובדים. מעולם לא חשבתי שמגיע לי משהו משם.
ואם אחד נותן לפר עובד, אז מה, גם הוא מחלק את זה לכולם?
לא, לא, לא. ההוראה שלי זה לשים את זה בטיפים.
מאיפה יש לך סמכות לתת הוראה כזאת? העובד קיבל את זה.
כי יש פעמים, ותתפלא שגם אני עובד, ואני עובד לבד בעסק, ואדם לא יודע להבחין אם אני בא לבית או לא, והוא נותן לי טיפ. אני שם את זה בקופסה של הטיפים. אני לא חושב לרגע לגעת.
רגע, רגע, חבר'ה, אני מתפלא על הפליאה שלך מקודם. אתה קודם מתפלאת, מה פתאום לחשוב שיש לבעל הבית שייכות לזה?
אין שייכות.
שאתה בעצמך בתור בעל הבית מפקיע את הטיפים מהעובדים ומחלק את זה כראות עיניך.
אני לא, דבר ראשון, לא אני מחלק.
לא בסדר.
לא משנה.
אני לא נוגע. אני נתתי אחריות.
אבל אתה קורא את זה לעובד א', לרובן. מה אתה מחלק את זה לכולם?
מה זה קשור אליך? הטיפ של העובדים, מה זה קשור אליך?
הלקוח שעומד בפס ונותן טיפ על שירות טוב שהוא קיבל.
הוא נותן לזה שירות אותו, לא קשור אליך.
אז יתחיל, אני קיבלתי 5 ואני קיבלתי 3.
זה לא משנה, אבל אתה עצמך מוכיח שלבעל הבית, לבעל העסק, יש את הכוח להחליט על מה יקרה עם הכסף הזה. זאת אומרת שזה שייך לו.
נועם מריבה, הוא לא שייך לי הכסף. אני פשוט עשיתי סדר בגנון.
נועם, אני מקווה שאתה הבנת את זה קצת יותר טוב מחברון.
אני הבנתי, רק אני רוצה להרק קטנה אם זה אפשרי.
בשיחה, כן.
בעיקרון מה שהרב אומר, אני מסכים עם הרב בדימוי בנוגע לקופי ג', אבל יש עוד משפטי ארץ, אם הרב אומר זה התשובה, כן? אבל יש עוד משפטי ארץ שהם דנים שם בסוגיה הזאת ספציפית, אם זה שייך גם לבעל הבית. כן. הסכמת כל הפוסקים שזה לא קשור לבעל הבית, כי ככה זה המנהג, ודווקא שם אם הוא יתנה איתו במפורש שגם הוא ייקח את הכסף מהשליח, אז זה שייך גם לבעל הבית, והם דמים את זה לבית יוסף בקוף הענבר שם.
יפה, יפה, אבל המשפט הארץ דיבר על הזמן שלפני, כי אנחנו, אגב, יש חוק טיפים, סתם שתדע, חוק מיוחד שחוקק על הנושא הזה, ויש לבעל הבית סמכות לנהל את ה... טיפים של, של העובדים שלו, בתנאי שהוא משלם להם גם חוץ מהטיפים. מה שאתה מתכוון, זה מקרה אחר, שהמעסיק הוא לא משלם, הוא אומר, תחיו רק מהטיפים.
אגב, היום זה, באמת, זה אסור.
או, זה מי שזכרתי למאזין.
בחוק זה אסור.
שיש חוק שחוקק לפני כשנתיים, אני דיברתי בדיוק אז על הנושאים האלה בכמה מקומות, שחוק מיוחד שמחלק בין המקרים. אומר, אם המעסיק לא משלם, אלא רק טיפים, אז בכזה מצב אין לו שום שייכות כמו שהזכרתם. אבל כמה שהוא משלם פר שעה או פר עבודה, זה לא משנה, אז הוא משלם לך כבר, הוא משלם כבר לשליח, בכי גבנה ודאי שיש לו שייכות עם הטיפים.
הבארנו את הנקודה הזאת, נועם, תודה רבה, אתה מוזמן לעלות שוב כמובן, אנחנו נשמח. אני כבר רואה שאנחנו צריכים לצאת לעוד הפסקה קצרה, אז מיד אנחנו נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
חנוכה!
תודה לעשרות אלפי המשתתפים. שמות הזוכים בפרסים הגדולים יפורסמו בשידור חי. מחר, בין 2-4 בכל חי. בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר.
חנוכה! איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-700-417, מורשת איתן.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת, שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום, וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ״ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, אליהו איתנו כעת, שלום לך אליהו.
שלום
לך, שים לב, תהיה מרוכז, כי זו שאלה מאוד מאוד אקטואלית לימים אלה ממש.
שאלה שעומדת כל יום למבחן על ידי משרד הבריאות.
וזו שאלה שאנחנו מקווים שלא תחזור על עצמה בעתיד. שים לב.
בבית האבות נאות רחל נשארו חיסונים רבים, והגיעו מספר רב של אנשים צעירים, בוגרים ומבוגרים. האם ניתן להתחסן לפני המחויבים בחיסון, או בעלי סיכון גבוה?
יש הגדרות של משרד הבריאות, מי בימים אלה יכול להתחסן, כדי שלא יקרה מצב שאנשים הזקוקים לחיסון המבוגרים יותר, מה שנקרא בעלי הסיכון, או בעלי מחלות הרקע, כדי שלא יקרה מצב שלא יישארו להם חיסונים זמינים, יש תיעדוף מה שנקרא, למי יכול להתחסן ומי לא. שאלתנו לגבי כאלה שלא מחויבים, שלא נמצאים בתיעדוף הזה, האם מותר להם להתחסן?
עכשיו, מה קורה? לא. השאלה, כי אולי זה על פי ההלכה, הרי אתה יודע מה שקורה עם החיסונים, זה כל מגש של חיסונים יש שם 900 חיסונים. אתה לא יכול לפתוח מגש אם אין 900 או 1,000 חיסונים, וזה פק תוקפם לאחר 4 ימים, זאת אומרת שמתחילים לחסן, ולפעמים יודעים שעוד שעה, שעתיים, שלוש, החיסונים כבר לא יהיו שווים כלום, ואז מתחילים לקרוא לאנשים לבוא להתחסן במקום לזרוק לפח. האם לאדם צעיר מותר לבוא להתחסן בחיסונים האלה?
זה המקרה שלנו, מקרה שנשארו חיסונים, או מקרה כללי של מישהו שיכול להתחף לחיסונים?
נשארו חיסונים.
נשארו.
נשארו, יש פה עכשיו קבוצה של אנשים שהגיעה, זקנים, מעל גיל 60,
צעירים.
כן, גיל 40 וגם גיל 20. האם אותו בן 20 חייב לחכות למבוגרים שהתחסנו קודם?
אוקיי, אפשרות מספר אחת, איסור גזל. האפשרות השנייה, מדובר בלב של אל תעמוד על דמריך. באפשרות השלישית, חייך קודמים.
לכאורה המדינה מסכימה את זה או לא?
לא.
כן, ודאי, ודאי חוקי, כן. המדינה, יש אפשרות, מה שנשאר, במקום שישלח אותו לפח.
הסיטואציה היא ככה, נשארו 200 מנות חיסון, קופת חולים הודיעה, נשארו לנו 200 חיסונים, בואו להתחסן. אדם בן 20 מגיע ורואה שבתור עומדים 50 קשישים
וגם מבוגרים.
עכשיו הוא ראשון בתור, הוא מסתובב אחורה, הוא רואה שמאחוריו עומדים 50 קשישים מבוגרים, שהם צריכים להתחסן לפניו. האם לתת להם את התור? או הוא אומר, אני הגעתי, אני מתחסן. אז אפשר מספר אחת מדובר
באיסור. אני אחדד את זה אפילו יותר. האם הוא צריך לוותר על התור שלו? הרי יקדים והגיע לפניהם או לא?
אפשר מספר אחת זה איסור גזל. האפשרות השנייה זה מדובר שאסור לעמוד על דם ריח. יש פה מאחוריך אדם מבוגר שהוא חייב להתחסן לפניך. הוא ברמת סיכון גבוהה. ואפשרות השלישית, חייך קודמים.
אז תשובה בית מעלי.
לא תעמוד על דם ריח. טוב, התשובה היא... במקרה הזה חייך קודמים,
נכון.
אבל קצת קשה לקבל.
זה לא, בשבילי, אבל זה לא פיקוח נפש.
גם בשבילי לא. לא מדובר באדם שנמצא שם טובע בים, ואתה צריך להוציא לו גלגל הצלה.
לא, פיקוח נפש זה לא מוגדר. מדובר באדם שבתיעדוף הוא צריך יותר להזדרז ולהתחסן.
נכון. בסדר, שיתחסן ביד רבה, אולי אחרי הקודמים, כי הוא יקבל חיסון בעוד שבוע או שבועיים, או בזמן הקרוב, אותו הצעיר לא יקבל בתקופה הקרובה. לכן אין שום...
אבל שוב, דיברנו פה...
יש עניין של חסד, יש עניין של נראות, אבל מצד ההלכה... עד כמה שהוא נמצא בתור, הוא יכול להמשיך, להתקדם.
זהו, אבל בדגש אולי, ויתקן אותי הרב, בדגש על מקרה ספציפי, שבאמת קוראים למי שבאזור, בואו תתחסנו.
זה נושא גסל, לכל דבר.
ולא קומבינה של מישהו...
של מקורב, יש תופעה...
מי שרוצה יכול, אין בעיה.
זה נכון.
מי שרוצה יכול...
יכול להתחסן.
יכול, השאלה אם זה כן ראוי לעשות.
זה לא ראוי, מבחינה מסוימת, כי עד כמה ש... עוד פעם, חוזרת את אותם מלאכות שדיברנו מקודם, שיות שהמדינה או משרד הבריאות החליטו פה זה תהיה דוף.
היא בעלת הבית אגב של החיסונים.
נכון, היא כבכל אחראית. אם זה יהיה גזבר, הוא הגזבר, אז הוא צריך לשמוע בכל הגזבר שאחראי על הדבר הזה. כמו שאתה אומר, וכרות וכדומה. אבל עד כמה שיש אפשרות לכל מי שרוצה לבוא ולהתחסן, זה המקרה, נשארו חיסונים. אין שום מניעה שיתחסן צעיר לפני המבוגר, כי לא מדובר פה באדם שהוא במצב סכנה צריך להציל אותו, אלא בסוג של תיעדוף, תיעדוף, כל אחד יכול להעדיף את עצמו.
טוב, למדנו עוד משהו חשוב, תודה לך. אליהו, אנחנו נאמר עכשיו שלום לדוד.
ערב טוב, שלום רב.
להיבדק ביום שישי, בדיקת קורונה, מטוש. אפשרות מספר אחת אין בעיה, אפשרות השנייה, חשש של חילול שבת, ואפשרות השלישית מדובר באיסור תורה.
ודאי.
להיבדק ביום שישי כשאתה יודע שבשבת הבדיקות שלך יערכו, ייכנסו למבחנות ולמעבדה.
בית,
מדובר בחשש חילול שבת, ואתה...
אבל אם אומרים שזה
צודק, אבל...
סוג של פיקוח נפש,
איך זה פיקוח נפש?
עושים את הבדיקות בש...
אדם צריך לדעת אם הוא חולה קורונה או לא.
איך זה נהיה פיקוח נפש? איך בדיוק אני רואה פה? איך
נהיה פה?
כן, אבל איך הבדיקה גורמת את זה של הימות?
אם הוא יודע שאם הוא חולה, הוא חייב להדכן את כל מי שהיה איתו במגע, שידע לא להעביר את המחלה הלאה.
לא רואה שזה פיקוח נפש
בדיוק. אגב, ולכן גם עשו בידול באמת בין... האישור שנתנו לבדיקות, היום אולי, אני לא יודע מה היום, אולי...
אצלנו בבית חולים מעייני הישועה, גם בתחילת הדרך...
לא בדקו בשבת?
לא עשו בדיקות בשבת.
ביום שישי?
יום שישי אולי, כן.
לא משנה, לא העבירו את המעבדות,
המעבדות הקורונה לא עבדו בשבת. מעבדות הקורונה לא עבדו בשבת. לא מדבר שהמעבדות שעובדות בשבת, זה אדם שמגיע למיון וצריך לעשות דברים דחופים של מצילי חיים.
אבל הנה, מה שקורה, ואני שאלתי זה היום את השאלה הזאת, יהודי שהבן שלו ממש חיובי, היה חיובי לקורונה. ויש לה אפשרות לעשות בדיקה ביום התשיעי, העשירי, ואז אפשר להשתחרר פעם.
נכון, נכון.
הוא אומר, היום הזה יוצא ביום ראשון, הוא יכול להקדים את זה ליום שישי. היא לא תשובה כבר בשבת, במוצאי שבת היא לא תשובה, הוא יכול להשתחרר את הבן שלו. האם מותר? עכשיו, אם הוא עושה בדיקה...
טוב, זה מקרה אחר, זה מקרה שהוא יודע או שהוא לא חולה?
לא, הוא חיובי. הבן חיובי כבר.
לא משנה.
אבל הוא רוצה...
אם תהיה לו תשובה שלילית, הוא יוכל לצאת.
זה לא כדי להזהיר אנשים אחרים, אלא זה כדי לשחרר את עצמו. זה מקרה לכאורה אחר.
אז זה ודאי, 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 זה בעייתי. כי עיקר הבדיקה היא תהיה בשבת. אבל אפילו, על פניו, גם מהמקום להקל, בגלל שאין ודאות שהבדיקה תארך בשבת. הבדיקה של זה יכול להיות שזה ביום שישי עדיין יספיקו, אבל התשובות... הם משלחים או סמס או מתקשרים, כל האופציות האלה, שזה בעייתי מאוד, גורמים לחילול שבת. בעצם הבדיקה של עצם החיסון, עצם החיסון, הבדיקה שבודקים את התוצאה. אז אם עושים את זה בבוקר, זה אולי אפשר להספיק עד שבת, אם עושים את זה כבר בקרת שבת,
למרות שלכאורה זה גם אם ככה, כשנבדקתי פעם ביום רביעי, את התשובה קיבלתי במוצאי שבת. אז מי יודע מתי עשו את ה... וביום רביעי נבדקתי.
ביום רביעי זה כדי שיעשי.
נכון, זה החילוק. נכון מאוד, כמו שהזכירו פה הרב אורי, שיש איסור לתת לחובס ביום שישי, חובס גוי אפילו, שיחבס בשבת, כי זה דבר בעייתי מאוד, דבר גם פה לבדיקות. עכשיו, מה שבמקרה שאדם חושש, שמה הוא כן... בקדם מצב שהוא שמה הוא כן חיובי, אז פה באמת צריך לברר האם זה ממש יכול לגרום לפיקוח נפש, למשל אם הוא גר עם אדם מבוגר, אם זה המקרה למשל, הוא גר עם אדם מבוגר, שאדם מבוגר זה אולי שנדע שחייה אחרי זה, אז פה יש מצב לדון האם הוא צריך לדעת האם הוא יכול לשאר אותו או לא, אבל הפנם גם את זה אפשר לפתור בלי חלל שבת, פשוט שיהיה בבידוד בשבת ומעכשיו לא יתקרב אליו.
זה יותר נשב המעגלים הנוספים שידעו שהם צריכים גם להיזהר.
זה שלהם יעשה את זה. שלהם המציאות.
יש גם בעיה של אנשים שעושים בדיקות קורונה, לא בגלל שהם חוששים שהם חולים, והם מתגלים כחיוביים. ויש עניין להודיע לאותו חולה כמה שיותר מהר שהוא חולה קורונה.
אצלנו בבית חולים,
כשיש... עדיין מודיעים בשבת, לא?
לא מודיעים, אז יש מישהו מטעם הבית חולים.
שנוסע?
שהולך רגלית.
גוי.
בכתובות, לא, יהודי, ויהודי חשוב מאוד, ותמיד חוכם גדול, ולא אנקוב בשמו. ויש לו אחריות, ויש לו את רשימת החיובים. הוא הולך לבתים של האנשים.
דופק דלת ומודיע.
והוא מוצא אותם יושבים בסעודת שבת, או שהוא יום אחד הוא דופק בשבת אחרי צהריים, איפה זה, הלך לבית הכנסת, ואותו אדם חולה, חולה קורונה. אז זה מה שקורה אצלנו, לא מתקשרים, לא שלחים אס-אמס, בשבת הם מגיעים.
טוב, שאלה נוספת, בוא נזדרז.
בהגרלת חלי התורה זכה אחד התורמים בדירת חלומות, רגע לפני שהודיעו לתורם, התברר כי האשרה היא סורה, ולמעשה הוא לא שילם על ההגרלה.
הוא לא שלם על הכרטיס, האשראי סורב, השאלה היא האם הוא זכה בדירה.
אפשרות מספר אחת הדירה כבר שלו, האפשרות השנייה הפסיד, האפשרות השלישית תלוי אם עשה קניין אחר בכרטיס ההגרלה.
לא על ידי כסף.
זאת אומרת על ידי כסף, למשיכה, הגבעה, לא יודע מה.
א',
הדירה כבר שלו. לא.
כי הוא לא קנה את זה.
צר לי לבשר, אבל לא, הדירה לא שלו.
התשלום על ההגרלה, זה למעשה זה הכסף בעד הדירה.
נכון, והוא לא שילם.
יכול יראה, והוא לא שילם.
הוא לא שילם. בכזה מצב, הכרטיס לא נקנה, כי למרות שהוא רצה לשלם, היות שלא שלם בפועל, אז אנחנו יודעים שלמרות שהם תטלים נקנים במשיכה, אבל ההלכה נקנים במשיכה, והגמר קיינו בכסף. עכשיו, אם זה החפץ, אם כל ה... הגרלה הייתה חפץ, למשל דוגמה אחרת, אולי נדבר על זה בהמשך, אם זמן, אם כבר לא יהיה זמן.
היום כבר לא.
אז חפץ רגיל, כאשר אדם קונה, ולמשל הוא העביר אשראי ולא עבר האשראי, בקי גם, החפץ נמצא אצלו, אז אפשר להגדיר את זה כקניין, והכסף כבר זה הלוואה במקרים מסוים. אבל בהגרלה, הרי החפץ לא נמצא פה בכלל. כל מה שיש לו זאת אותו זכות, אותו כרטיס. אותו זכות הוא לא שילם בכלל, הוא לא שילם, ולא עשה שום קניין ושום דבר.
אז אין לו שום דרך לזכות
בהדירה. אז על פניו, הוא לא
זכה. אז בעצם בסיפור שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, הם עשו לפני משורת הדין ברעיון.
השאלה יכול להיות שגם איסור, זה הנקודה.
שזה בכלל אסור היה לעשות את זה.
למה? כי הם גרמו לאחרים להפסיד.
כן.
איך אתם גורמים נותנים מישהו אחר? כבר זה לא בהגרלה.
אולי בתקנון של ההגרלה יש מקום לשיקול דעת. יש מקום לשיקול דעת. טוב, אנחנו נבין צריכים להיפרד, אז נאמר תודה לאורי קון שהיה טכנאי, לשלמה פולק שהפיק אותנו. תודה חברון. תחזור לעובדים ולטיפים שלהם. הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רואי ישראל, תודה רבה.
תמשיך
לעסוק בהלכות החשובות והמעניינות הללו. שלום.
מתפללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים.